אני שמח לפגוש אתכם. הנושא הזה שאני עושה זה, זה בהרבה אספות, אספות מורות. לפעמים אני מקבל מהמנהלת בסוד נקודות מה לומר ומה לדבר, וכדי שיש דברים שהיא לא יכולה לומר, או שלא נעים לה, או שזה לא אפקט רציני, אם מישהו אחר אומר, זה קצת יותר טוב. במקרה דנן לא אמרו לי שום דבר, לא פרטים על הבית ספר, לא שום דבר, אמרו לי איך אנחנו יכולים לחזק את החינוך של הבנות וכדומה ולקדם אותם. היות ולא אמרו לי שיעורי בית, אז אני עושה מה שאני מבין. בסדר מה שאני אומר לכם, אל תיקחו את זה ללב, אבל אם עושה השם, אתם רואים שאפילו באו מכל הלשון ורוצים להקליט את זה, אז זה סימן טוב כבר. ובכן, כתבתי לכם נקודות על הלוח, והנקודה הראשונה זה המילה לכתוב. המילה לכתוב, מאוד חשוב לי, אני אגיד לכם, כשיש לי הרצאה ואני מדבר איתה באולם, יש לי בעיה. כשזה הרצאה בכיתה או אני בדור מנהל בית ספר, גם בכיתה, מאוד 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 חשוב לעשות סימנים. גם בחז"ל כתוב את זה שעשו סימנים בגמרות כדי לזכור את העניינים. נראה שאת אומרת שיעור והילדה חלמה באמצע 5 דקות, 3 דקות, אחרי זה היא כבר לא יכולה לחזור חזרה למסגרת, כי היא כבר מבין לך, אני כבר לא מבינה את השיעור, ושלום על ישראל. מורה חכמה, היא מדברת איזה נושא, כמובן זה בעיקר בשיעורי יהדות וכדומה, אז היא אומרת, מדברת 2-3 משפטים או 10 דקות, כותבת נקודה, מה אמרתי. ואז אפילו אם הבת חלמה באמצע, אבל היא יכולה לחזור חזרה למערכת. הבנתם אותי? אם אנחנו באולם שאין מה לכתוב, אז יש בעיה. יש בעיה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. מה שיותר מעניין בנושא, בכלל כתיבה זה חשוב, כתיבה זה קניין. כתיבה זה קניין כוונתי. אני בקמפים שלנו בא גרפולוג, הגרפולוג הזה בא ועשה הצגה מעיריית ירושלים, שילמתי לו 400 שקל, וכל אחד רשם על הלוח, היה הצגה שלמה. אמרתי לו, שמע, עשית עבודה יפה, לא מאמין בגרפולוגיה, זה סתם סיפורים. אומר, בסדר. אבל תצייר לי בבקשה עץ עם שני פרחים, אבל אל תעשה לי בכוונה לטשטש. תצייר. ציירתי, הוא חילוני. מסתכל 10 דקות. לקח דף נייר, רשם לי 6 סעיפים, זה אתה. חשבתי אני מתעלף, כל כך קלה למטרה, אין לכם מושג. כמובן המושגים שלו היו מושגים חילונים. הוא כתב, אתה מפחד ממשהו. הוא לא כתב, יש לך יראת שמיים, אתה מפחד? אתה מפחד ממשהו. אבל הרעיון היה שיש קניין, כתיבה זה קניין. כל דבר, כשכותבים זה גם יש הערכה. סליחה, מה מספר טלפון שלך? 052, תודה רבה. זה סימן שאני עושה צחוק מהראש מחשב. אבל אם אני רושם את המספר טלפון, אני שווה משהו. זה סימן שזה מעניין אותי. בת כותבת, זה חשוב. אצלנו בבית ספר יש דבר מאוד מעניין. המורה מקריאה, וזה טוב. היא מקריאה מתוך ספר, אבל היא עושה טעות. כשהיא מקריאה, אז הבנות לא יכולות לעקוב ביחד עם המורה. אז מורה חכמה הייתה צריכה או להקריא או גם לכתוב על הלוח, רק כי אין לה כוח, היא יכולה להקריא, זו חוכמה גדולה, אבל כמובן שהבנות לא יכולות כולם להיות איתה ביחד, או שלא שמעו מילה אחת שתיים, אז הן כבר מזלזלות ומפסידות בנושא הזה. הנושא של כתיבה, לנצל אותו בכל הדרכים, איפה שאפשר, בכל הכיוונים, זה גם טוב לעונשים. תמיד יש לנו שאלה, איזה עונש נעשה? איזה עונש נעשה? נביא את האמא שלה, נביא את האבא שלה, נשלח אותה הביתה, כל התרגילים האלו. עונש כתיבה הוא עונש חזק, כי עונש כתיבה זה מחנך, כי כתיבה זה קניין. אבל כמובן, מורה שתגיד לה, תכתבי בבקשה, שאני יודע את כל פרקי אבות, פרק א', אז הבא, תיכנס לה בראש שפרקי אבות זה עונש, זה לא שווה שום דבר. אבל שהיא תכתוב לה על נושא מה שהיא עשתה, איכה, דיברה ניבול פה, מה שהיא עשתה, נא לכתוב לי עבודה. היא לא תוכל לחפש עבודה, המורה תצטרך לחפש סוג של עבודה באיזה מקום, או שכתוב על העניין הזה, נא להעתיק לי את המאמר הזה 5 פעמים. אם אתם רוצים דווקא מאמרים שייכים לבן אדם לחברו, אני מצא לכם ספר מצוין שנקרא איש לרעהו. זה עלונים שמחלקים בבתי כנסיות, וכבר עשו מזה ספר בראשית ועל שמות. אלו שתי ספרים מצוינים, ושם יש גם כן לפי תוכנה, ושם כתוב מפורש, אדם לחברו, וכן גם כאילו, אם אתם רוצים לתת עונשים שמתאים לבת על מה שהיא עשתה, כגון שהיא חרה לכיתה, או שהיא מדברת, או שהיא מתרצפת, או דברים כאילו, אז עונש כתיבה הוא עונש בריא, הוא עונש טוב, זה מחנך, זה קניין, והוא רואה גם כן עוד. לכן אני אעשה לכם בו כתיבה. נמשיך נקודה ב', אילו ידע. הגמרא אומרת, אילו ידע ראובן, שהתורה תכתוב עליו, שוישמע ראובן ויצילהו מידם, שהתורה תכתוב וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה לוקח את ראובן, את יוסף על כתיפו. אומר החופץ חיים שהכוונה ככה, שכל אדם צריך לדעת מה הוא עושה בפעולת ההצלה. אפילו ראובן לא ידע בדיוק מה אני מציל אותו, אבל מה יש? אילו היינו יודעים איזה פעולה אנחנו עושים עם הבנות שזה לדורות, יכול להיות שהיינו מתייחסים לעבודה שלנו קצת יותר חזק. זאת אומרת להבין מה אנחנו עושים. החופץ חיים אמר, וזה מספר שלוש, זה טרוצקי. היה אחד מהקומוניסטים שהיה יהודי, קראו לו לב טרוצקי, ובתור ילד קראו לו לייבלה ברנשטיין. הוא היה יתום עם אמא בלי אבא, כפי הנראה קצת שובב, לאמא שלו לא היה כסף, זרקו אותו מתלמוד תורה. ואחר כך הוא נהיה קומוניסט ורשע, והוא היה אחראי על מיליון יהודים שנהרגו עם הקנטוניסטים, שם עם הקומוניסטים. ואמר חופץ חיים, יכול להיות שהמנהל חיידר, הוא היה אחראי על הלייב טרוצקי הזה. זאת אומרת שאנחנו עובדים עבודה מאוד מאוד מסוכנת, ואז אני קופץ למשפט האחרון פה, אתם רואות, טוב שברופאים לגיהנום. מה זה טוב שברופאים לגיהנום? טוב שברופאים לגיהנום אומר ככה. אחד שאל את רב שח, המנתח של רב שח, שאל אותו דוקטור בנק, כתוב טוב שידע מזה, טוב שברופאים לגיהנום, הכוונה גם עליי, שאני הרי עם הרב לקח אותי, בטח אני רופא טוב. אמר לו, מיינטיירי, הכירי, תדע לך, בגן עדן לא צריכים רופא כל כך טוב כמוך, אפשר שם להסתדר עם רופא סנדר של קופת חולים של מאוחדת, אבל בגיהנום, שם זה מצב קשה, שם צריך רופאים חזקים. ככה הרב שח אמר לו. אבל מהו הפירוש האמיתי שבעניין הזה? רוצים להפחיד את הרופא קצת, ולומר לו, תשמע, אני בא לקנות פיצוחים, תן לי בבקשה 200 גרם שחור, יצא 210, כפרה. תן לי בבקשה, אני יודע, 2 קילו תפוחי אדמה, 2.25 קילו, שאין כפרה. טעות של תפוחי אדמה, טעות של פיצוחים, זה טעות בפיצוחים. אבל טעות במינון של רפואה, היא הרי יכולה להרוג את החולה. רוצים להפחיד את הרופא, חביבי, טוב שברופאים לגיהנום. טוב שברופאים לגיהנום, אני רוצה שתזכור את הנושא הזה, שאפילו הרופא הכי טוב, טעות שלו שווה גיהנום. הבנתם טוב, ואם טוב שברופאים, אז גם מורה מורה, נא לראות כל אחד את עצמנו, בתור מחנך רופא נפש. הילדים הם חולי רוח, והרופא הוא רופא נפש, וטוב שברופאים לגיהנום. הבנתם מה שאמרת? זה נושא שמאוד חשוב. ומאמר מוסגר, זה להפחיד שאדם ידע מה העבודה שלו, שידע מה התפקיד שלו, שלא יזלזל. אם אתם דווקא רוצות, אני אומר לכם פירוש יותר מעניין. רופא אסור לו להיות רחמני. נסביר. עומדים ילדים בתור לקבל זריקה, וילד אחד אומר, טוב, לא צריך, הרופא הזה לא שווה כלום. רופא שלא יכול לראות דם, שלא יהיה בחדר ניתוח. מורה או מורה. יומדים ילדים לקבל זריקה, וילדה בכיתה זה בעיקר חיסונים, בכיתה א' בוכה, אומר, טוב, תחי הביתה, את לא צריכה לקבל, היא שווה לגיהנום. זאת אומרת ככה, מורה, מורה, אסור להם להיות טובים. אז מה, להיות פרצוף של סדאם חוסן? זה לא חייב. לא חייב להיות פרצוף של סדאם חוסן, אבל מורה צריכה לדעת, אסור לה לרחם, היא לא צריכה לתת עונש או תפקיד, מה שהיא הילדות לא יכולות לעמוד. אחרי שנתת את התפקיד, נא לעמוד עקבית אחרי התפקיד. כי אם לא, תאבדי שליטה, תאבדי את הכל. עוד מעט אני אקריא לכם פה באיזה רמב״ם, ששם כתוב, אני גם אשר לכם דף על זה, שתבינו איפה המורה צריכה להקפיד, איפה המורה לא צריכה להקפיד, מהי התפקוד שלה בנושא של אכזריות או עקביות או עקשות או דברים כאלו שהטלת משמעת ופחד, לבין לצחוק עם הבנות ולעשות להם ככה אווירה חגיגית וכדומה. אז גמרנו את העניין של לב טרוצקי לדעת שיכול להיות שהבת שנמצא בידכם יכולה להיות אשתו של החופץ חיים, וגם יכולה להיות אותו בחורה שמגדלת את לייבה לברנשטיין וכדומה. נא לדעת שהעבודה שלנו היא עבודה מסוכנת, עבודה חשובה, אפילו שמדובר בבתים חרדים ומשפחות ואברכים, היום הילדות בידיים שלנו. כי אתם יודעות היטב שהיום ההורים כמעט שלא מחנכים את הילדים, בגלל שהאבא בכולל, הילדה מגיעה פה בשבע, שבע וחצי, חוזרת בשלוש, ארבע, האבא נמצא בכולל, האמא יש לה 10 ילדים, אין לה זמן לטפל בכל הילדים וכדומה. עם ילדים זה הרבה יותר גרוע, יותר טוב, אבל גם יותר גרוע, שהילד נוסע בשש וחצי להסעות ומגיע בשש בלילה הביתה, אז האבא כמובן לא רואה את הילד. אחרי זה נתתי לכם את הנקודה שנקרא רבי יהושע בן גמלה. הדברים האלה מופיעים במסרת בבא בתרא בדף כף א'. ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהושע בן גמלה שמו. רבי יהושע בן גמלה הוא אדם נחמד, הוא אדם שהציל את עם ישראל. איך הוא הציל את עם ישראל? הוא ראה שמי שיש לו אבא מלמד תורה, ומי שאין לו אבא לא מלמד תורה. אומר, מה יהיה עם עם ישראל? הלך והקים תלמודי תורה, בתי ספר, כמו שרה שלירנה לבנות, הציל את הדור. שתי שאלות לי עליכם בנושא הזה. א', למה הוא הציל את עם ישראל? כמה יש ילדים יתומים? כמה יש יתומים? 10% זה הרבה. אין כל כך הרבה ילדים יתומים, אז למה זה נקרא שהוא הציל את עם ישראל? חוץ מזה, מי שמכירה את השפה הארמית במילה ברם זה אבל. ברם. בשפה הערבית של מקרה תלמודית, ברם זה אבל. כאילו שזה רק עסק של בדיעבד ולא לכתחילה. הבנתם את השאלה? התשובה היא כזאת, נכון. פה מדובר לא באחד שהוא יתום ואין לו אבא. יתומים כולם ירחמו עליהם, אל תדאג. פה מדובר אחד שיש לו אבא, אבל הוא יתום עם אבא. הוא יתום עם אבא, כי האבא לא יודע לחנך אותו. ואל תחשבו, זה רק מדובר בעלי תשובה והפציינטים האלו ברחוב הגפן ובית שמש. מדובר גם באברכים בעיני תורה, שהם לא יודעים לחנך מה אפשר לעשות. הם לא יודעים, ואימא שבטח קשה לעמוד, משום שיש לה 10 ילדים, והיא עצבנית, והיא לא יכולה שום דבר, והיא צועקת, והוא צועק, ובלגן שלם. וכשהילדה מתחילה להתחצף, אז הם כבר יודעים מה לעשות, והכל מאומה שלמה. אמר רבי יהושע בן גמלא, אני רואה שיש הרבה אנשים כאלה, ילדים כאלו, יש להם הורים, אבל זה יתומים, כי ידעתי, למען אשר יצווה את בניו אחריו. הלך, הקים תלמודי תורה בתור פתרון לנושא הזה. האבא לא יודע לחנך, אבל יודע להעביר אותו בית ספר לבית ספר. עד כאן הבנתם? זה נקרא ברם, זה בדיעבד. זה לא לכתחילה. כי עיקר החינוך זה אבא לילד, אמא לילדה. אבא, אמא יודעים לצחוק, לבכות, 9 קבים של שיחה, יודעים, אבל ודאי שמורה או מורה זה כאילו ילדו. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, זה רק כאילו. בשביל מה אני מספר לכם את העניין הזה? שאם אתם תדעו שבתור מורות תנסו להיות אמאות, אז אתם תוכלו להצליח יותר, כי אתם אמאות עם שוט. מה הבעיה שיש לכם בתור ילדות שלכם נטו שלא יכולים לחנך אותם? כי אמא היא רחמנית, ואמא אין לה קלף ואין לה תעודה, ואין לה ציונים, ואין לה שום דבר, אז הבת משתגעת לה את הראש, והבת והבנים עושים לה בלגן שלהם. המון ילדים מתחצפים בבית ולא בבית ספר. המון ילדים עושים תרגילים להורים ולא בבית ספר, כי הבית ספר יכול לזרוק אותם. זה המון, זה לא אחד, לא שתיים. אם המורה היא צריכה להיות לוחצת, כמו שאמרתי לכם, ולהיות עקבית. אבל אם היא תצליח גם להיות אמא על אותם ילדות, אז יש לה שתי מעלות. היא גם כן, יש לה את הכלב שאין לאמא רגילה ביולוגית, יש לה תעודה, ציונים, יומן וכדומה, והיא גם כן יכולה לראות את הבת בתור אמא. הבנתם את הרעיון הזה בדבר הזה? אתן לכם דוגמה מה אני מתכוון. אם כן, רבי יהושע בן גומלה, גמרנו, אני עושה סימנים. רבי יהושע בן גומלה, גמרנו, ואני קופץ דווקא לאורח חיים, אני מדלג על אלוקי הרוחות. אורח חיים. יש דבר, אורח חיים היה חי לפני 300 שנה. יש דבר שזה ממש כאילו שאמר בתור רוח הקודש. וכדאי לדעת את זה, וזה הנושא הכי חשוב להצלחה עם תלמידות וכדומה בתור מורות ולא בתור אמהות. שימו לב, אני רק מבקש מכם שהמורות יפכו גם להיות אמהות. נסביר. בעגל כתוב ככה, אירגו, משה רבנו קרא את שבט לוי, איש את אחיו, איש את רעהו ואיש את קרובו. שואל האור החיים, מי זה קרובו? אחיו, רעהו, קרובו. שואל האור החיים, מי זה הקרובו הזה? אחיו, אני מבין. ירגו, איש את רעהו, אחים הכוונה אחים מאמא, כי הרי אם שבט לוי ושבט לוי לא חטאו בעגל, אז איך הוא הורג את האח שלו? הכוונה אחים מאמא. איש את אחיו, מי זה קרובו? כל קרוב בן דוד הוא כבר יותר רחוק מאשר אחיו. הבנתם את השאלה? אומר האור החיים, אחיו זה שתי אחים, נולדו בבית אחד, רעהו באותה שכונה. טוב, שכן קרוב מרחוק. קרובו, אומר האור החיים בלשון שלו, אני אגיד בלשון שלי, שורש נשמתו. ישנם שני אנשים כמו שאומרים, יש להם אותו ראש. מה זה אותו ראש? צוחקים אותו דבר, מדברים אותו דבר, יש להם איזה כימיה. קורא לזה האור החיים, את המושג הזה שורש נשמתו, זה נקרא קרובו, זה קרובה רוחנית, לא רוחנית של תורה ומצוות, אלא מושגים יותר רוחניים, לא נטו של אחים שבבית אחד יושנים באותה חדר, ולא ראו שגרים באותו שכונה, אלא יכול להיות שהוא גר פה וגר בירושלים, אבל הם חושבים אותו דבר, מתלפלים, הרעיון שלהם אותו רעיון, הבנתם? זה אומר האור החיים. שימו לב, זה אור החיים 300 שנה, ואתם יודעות שתרגום אונקלוס, זה התחבר לפני 2,000 שנה. ואיך הוא מתרגם את העניין הזה? זה כל כך יפה. איש את אחים, הוא קורא איש, הוא קורא גבר. רעהו גבר, ופה הוא קורא איניש. זה מאוד מעניין. אין דרכו של האונקלוס באותה פסוק לתרגם אותה מילה בשתי צורות. איש את אחיו, גבר. איש את רעהו, גבר. איש את קרובו, איניש. גבר זה מתבטא לגוף, גבר. איניש זה משהו רוחני. כולם אנשים, המרגלים, כולם אנשים. הבנתם את העניין? אז למה התרגום שינה? לפי האור החיים, זה פנטסטי. למה? כי קרובו, מה אמרתי לכם? שורש נשמתו. נכון או לא? השורש נשמתו מתאים יותר לומר את המילה איניש. זאת אומרת שהתרגום אונקלוס כתב את זה לפני 2,000 שנה, והוא תרגם ככה, והאור החיים כאילו כלל המטרה על התרגום הזה. עד כאן הבנתם? אשר על כן. ניקח את הפרשה של חינוך בעולם, אני יש לי ספרים תלמודו בידו, ואני, איפה אני כותב על חינוך? דווקא בפרשת פנחס. איך בפרשת פנחס? שכתוב משה, לפני שהוא נפטר, הוא אומר לאלוקים, יפקוד, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, שיצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, שיהיה מנהיג, מנהיג דבר מחנך. אז שם כתוב, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה. משה רבינו מבקש מהאלוקים, יפקוד איש על העדה. איש למחנך, לפי דעתכם, לפי איך שהקדמתי לכם, איך התרגום היה צריך לפרש שם אם אנחנו מדברים על העיקרון של גבר ואיניש? אז איך התרגום היה צריך לתרגם שם איש על העדה, גבר או איניש? פשוט איניש, זה מחנך, לא? והתרגום אומר גבר. איש על העדה גבר, הבנתם את השאלה שלי? אז מה התשובה? אתם יודעות מה התשובה? מורה הכי טוב זה שידאג לגשמיות של הילדים. או מנהל לכל הפרות או מפקח. אנחנו דואגים לגשמיות שלנו, שיהיה לנו כסף, ולרוחניות של הילדים. תהפוך את היוצרות. תדאג לרוחניות שלך ולגשמיות של הילדים. לדוגמה, בתור הורים, הילד ביום שישי אחרי הצהריים בקיץ נוסע לבריכה. יש פה בריכה באיזה מקום? אבא נוסע איתו לבריכה, מה פתאום? ביטול תורה, מה פתאום? אז האבא הזה לא מבין בחינוך, שום דבר לא. תיסע עם הילד שלך בבקשה לבריכה. מה אתה אומר? איזה עוד שיגעון יש לך? תיסע עם הילד שלך לבריכה. ושתדע לך בבריכה, אתה תקבל ממנו אחר כך מה שאתה רוצה. אנחנו חוכמולוגים. למה לא קמת לתפילה? למה לא מכנת? למה לא הצלח? למה לא זה? רק לבלבל, אנחנו יודעים לטרטר ולקטר. אבל הפעם אנחנו יודעים לתת צ'ופר. לכן, כשאתה נותן לו מורה טוב, זה שדואג לגשמיות של הילדים. דוגמה אצל מורות, את יכולה פעם בהפסקה להפסיד דקה, לא יותר. בכלל זה מורות, תעשי מה שאת רוצה. אבל לשאול ילדה אחת ככה, תגידי, מה קורה? סתם שאלה ככה, לא לעניין, לא שאלה לחינוך בבית, מתחתנת, מה היה? שטויות שאפילו לא מעניין אתכם. פתאום הילדה אומרת, מה פתאום המורה מתעניינת בי בדברים כאלו? אין לכם מושג מה זה נותן לילדה הרבה יותר מ-20 שיחות חינוך. חובץ חיים נכנס בלילה, הבחורים למדו באחד בלילה, אמר קינדרלך לירד לישון, לא רצו ללרות, הוא עלה, כמעט נפל מהספסל כדי לחבות את הפתיליות שהיו מדליקים. מורה טוב זה שדאג לגשמיות של הילדים, וממילא לתיקים שלהם, וממילא לתלבושת האחידה, לא בתור חינוך רוחני, אלא בתור גשמי. מורה צריכה לראות אם הילדה אוכלת או שלא אוכלת, אם יש לה אוכל, אין לה אוכל. מורה צריכה לדעת אם הילדה הולכת קרועה או שבאה עם מטריה קרועה, וכל מיני דברים כאלו שקורה, זה מורה צריכה לעשות בלי שתגיד, או מנהל בית ספר או מנהלת, שהיא נכנסת במקום שהיא תצעק על הבנות, תראה בבקשה אם הכיתה נקייה, אם יש פח זבל, ואם כל העסק הזה זה לא בלגן, בפרט לפני סוכות או שמיטה, שכל הכיתה כמו איזה בית משוגעים שלם. הרי אתם צריכות להבין, למה צריכים בכלל לנקות כיתה? למה? 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 מה יש מי מלוכלך? עובדות ניקיון אחרי הצהריים, יודעים, מי ניקיון, לא שווה שום דבר. מה קורה בשעה 12? סדום והמורה. בשמונה מורה חוכמה, יש מורה מחנכת, מורה שמפחידה, הבנות תמרניות, בבקשה, מגיע שעה 12, בית משוגעים. כבר לבנות נחשק ללמוד, ועל פי רוב זה מורות ומנות מקום, או על פי רוב זה מורות מחליפות, או על פי רוב זה מורות מקצועיות, ואז נהיה בלגן, והכיתה כמו איזה בלגן שלם. אז מה עשינו פה? אז מה אתה רוצה כבר דרב שיביא עובדות ניקיון שיעבדו כל שעה? לא יודע. מורה תיכנס לכיתה עד שהכיתה לא מסודרת, לא תתחיל לימודים. זה לא פה כוילר. אין פה דברים כאלו, מה זה הבלגן הזה? יש גרוטות בכיתה, על החלונות. לא מכיר את הבית ספר פה, אבל חזקה. ספרים ישנים, מלפני קוקוריקו. מה זה פה העניין הזה? לזרוק? להוציא את זה מכאן. פה זה לא מחסן של כאן, אני יודע, 20 שנה בנות פה. כל כיתה, יש שם כמו איזה בית משוגעים. כל מיני גרוטאות, ארון חצי שבור, אני יודע, הספרים מימי מחברות שכבר נגמרו מזמן, הם עשו פעם איזה תוכנית על שמיטה, נשאר פה שמיטה, כבר עבר שמיטה כבר 3 שנים, עוד נשאר פה ניירות מהשמיטה. מה זה פה? ברגע שאנחנו צריכים שהכיתה תהיה מסודרת ב-8, צריכים שהכיתה תהיה גם ב-12, ואחרי זה אל תשאלו, למה אין לי, למה לא מצליח, למה זה, למה זה, למה זה, בגלל שאת לא יודעת מה שאתה מדברת. זהו יסוד מאוד גדול. סדר, תדע קצת הכיתה לצורה הכי הכי... יומן. אנחנו מזלזלים ביומן. איזה מין דבר כזה בעולם. הרי הבנות יותר חרמות מאיתנו. הבנות זה ככה. יומן, 20 חיסורים, שבוע לפני התעודות, היומן נעלם. לך תחפש את היומן. לך תחפש את היומן. נעלם היומן, המורה לא יכולה לכתוב על התעודה, לא ייסורים, לא חיסורים, לא יחורים, שלום, נעלם היומן, שלום, לך הביתה. והמורה מחפשת פה שמה, שלום, נעלם היומן. אז מה עשינו פה? היומן כשהוא נמצא גם כן הוא לא עטוף, סתם זרוק עם איזה סמרטוט. יומן, מורה נכנסת, מורה מקצועית, צריכה לכתוב, כשהמחנכת תדע, היו בכיתה, לא היו, יש בנות שנמצאים ב-8, 9, פתאום 11 נעלמות, ב-12 חוזרות, הלכו פה לטייל, קנו משהו בחנות. מה אתה חושד בנו? אני לא חושד בנו, זה בטוח ככה. היומן זה תעודת זהות של הכיתה. צריך שיש סדר בעניין הזה. אי אפשר לעשות, זה לא כולל, הבנות מרגישות את זה, הן מרגישות שעושים מהן צחוק. אם מורה, יש כיתה של 40 בנות, אז אם מורה תתחיל להקריא מי נמצאת, מי לא נמצאת, רבע שעה, 20 דקות, הלך השיעור. מורה חכמה לא תעשה את זה ככה, אלא בסוף השיעור היא תבקש מילדה שהיא נמצאת את מספר הבנות שלא היו פה. במקום להתחיל לקרוא כל מעט, כן, 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 לא עושים מנה צחוק. בבקשה, המורה תעשה את זה סדר כזאת שהיא לא תצא לקרוא, אלא בסוף תשאל את הילדה אחת שתיים איזה בנות לא היו פה ותעשה הביא או משהו כדי שהמחנכת תדע על מה מדובר. אבל אין קשר בכלל, אז מה עשינו? האם מחנכת צריכה להיות קשורה למורה מקצועית? ודאי, המחנכת צריכה להיות מורה מקצועית. הרי כל מה שקורה בכיתה, המחנכת יודעת בבוקר, באים אחרי הצהריים, הילדות לא נמצאות, כן נמצאות, הלכה, חזרה. אי אפשר דבר כזה לעשות, המחנכת חייבת, אני לא יודע, זה סוד הדדי, לא יודע אם המחנכת תטלפן למורה המקצועית או שהמורה המקצועית תטלפן למורה, תחליטו לבד מה לעשות בנושא הזה, אבל אי אפשר שלא יהיה קשר, זה לא הולך ככה. כי אמת, הרי אנחנו לא מעניין אותנו כל הלימודים, מה אותן מעניין? שהבנות יתנו יראת שמיים ושהבנות ידעו לגדל, לבנות בית של תורה, הלימודים זה רק בתור, אנחנו לוקחים את זה רק בתור ככה שהבנות יבואו. הצד הזה זה חינוך, אז גם מורה בגיאוגרפיה, וגם מורה בטבע, וגם מורה בדידקטיקה, היא גם כן צריכה לחנך, מה זה מורה שילדה פה בחשבון עושה צחוק? איך היא קמה למורה, איך היא מתנהגת? מוכרח להיות דבר כזה. אם אנחנו מזלזלים ביומן, סימן שאנחנו מזלזלים בכיתה, ולכן קורה כל הדברים האלו. זה מה שאמר אור החיים, מורה טוב שדואג לגשמיות של הכיתה, לא הרמת של הילדה, גשמיות זה שיהיה מסודר. נכון, אי אפשר לנקות כמו עובד ניקיון, אי אפשר ללקק את כל הרצפה, אבל שהמורה לא תאפשר להתחיל את הכיתה, בלי שהבנות יסדרו את הכיתה מסודר, כיתה מסודרת, הזבל, יתמלא הזבל, תוציא את זה החוצה, אי אפשר שהכיתה נראית כמו איזה דיר של אני לא יודע מה. אלו לא דברים שאני מחדש לכם את זה, רק אנחנו שכחנו אותם. אנחנו מרוב עבודה שוכחים את התפקיד שלנו, וזה צריך לחזור מחדש, ללמוד הכל מחדש, זהו יסוד, גם ביהדות זה ככה. אברך בן תורה, הוא למד בגיל צעיר את הלכות שבת, בגיל מבוגר, עוד פעם, תלמד עוד פעם, אתה כבר יודע את זה, תלמד פעם, מה אפשר לעשות? שכחנו את מה שלמדנו בהנחיית הורים, למדנו במורות, למדנו במבחנים, שכחנו. אם כן, יומן, סדר, בכיתה, זה מתאים למשפט הזה שאמרתי לכם, אורח חיים, הקפדן מחנך. הייתי מנהל בחזון יחזקאל, היו שם ילדים באמת ככה קשים, מכל מיני, והיה לי מורה אחד, אבל מה זה מורה? היה לו משמעת אדירה, והוא לא צעק ולא שום דבר, וזה מדובר בילדים ש... פעם רציתי לראות מה הסגולה שלו בנושא של החינוך. ובכן, נכנסתי איתו לכיתה, הילדים קמו, שני ילדים לא קמו. הוא מצוי, אתה לא מתבייש! הוא לא אומר, המנהל נכנס ואתה לא עומד. המורה נכנס ואתה לא עומד? התחילה המאומה. הוא קם, שניים קמו. יושבים, פתאום ילד מצביע, אפשר לצאת לשירותים, אומר לו לא, שלום. עובר שתי דקות, עושה לו סימן, יוצא לשירותים. אחר כך, ישבו שם שלושה ילדים עם שולחן. זה הכיתה זין ח'. שלושה ילדים עם שולחן. כפי הנראה, הם הוציאו את השולחנות לחוץ, לשחק סטנגה, פינג פונג כזה, ו... אומר, איפה השולחן? אומר, בחוץ, לך תביא את השולחן. עכשיו נהל נמצא פה, תביא את השולחן. ישבו שלושה, שם פה זה לא כואל, תביא את השולחן. אחרי זה, ישבו שני ילדים עם ספר. זאת אומרת, לאחד היה ספר, זה גם בית ספר עם פנימיה. איפה הספר? בפנימיה, לך תביא. אבל עכשיו נהל פה, לך תביא את הספר. נגמר השיעור, אמרתי, עכשיו אני כבר מבין בדיוק איך יש לך משמעת. אבל לפני שאני מתחיל לשאול אותך, תסביר לי בבקשה, מה היה הסיפור הזה של השירותים? כן לתת או לא לתת. אומר, שמע, הילד הזה צריך לשירותים, אין לי שום ספק. אבל היה לו חצי שעה כדורגל בחוץ, למה הוא לא הלך? כי הוא יכול לדחות, יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הכדורגל יותר מעניין אותו. עכשיו הוא בא לשיעור, מתחיל להשתעמם, ואז הוא רוצה שירותים. אפילו זה רק מתחיל. הוא לא יחליט לי את השיעור, אני אחליט. אני לא אתן לו לצאת כי הוא ביקש, אבל אני יודע שאין טעם להחזיק אותו פה. מה אני מחזיק אותו פה? סתם, אני יכול לטרטר אותו חוץ מההלכה בנושא הזה. אז אני נותן לו לצאת כדי שיבין, אני קובע ולא הוא. הבנתם את הרעיון שבדבר? עכשיו, אמרתי לו, מה זה הכפדה הזאת? למה אתה לא קם למורה וזה, ופה שם הוא אומר? אמרתי לו, אתה לא יודע שכתוב בפרקי אבות, לא הקפדן מלמד? לא שמעת על זה? לא הקפדן מלמד! אם מורה כמו סדאם חוסיין, כמו היטלר, אז איך יכול ללמד? אמרתי לו, לא הקפדן מלמד. ואני, אני מכיר את הפרקי אבות הזה, אין לי תשובה. שאלתי את הרב קרנשטיין, זה הרב שלי באשדוד, ראש ישיבת אשדוד, היה גם מתחתיי, אמרתי את הסיפור של המורה הזה ושל הפרקי אבות, אומר, המורה צודק. אמרתי לו, אבל כתוב, לא הקפדן מלמד, אמר לי, תשמע טוב, לא הקפדן מלמד, אבל הקפדן מחנך. ופה הוא לימד אותי חוכמת חיים. בלימוד, זה תלוי בכישרון. בכישרון לא לכל אחד אותו דבר. מסכנה אותו בת שכל פעם בתעודות היא מוציאה שש ויש לה פחד מבחנים ועירת שמיים, מתקדות צדיקה, היא מסכנה, אין לה סיכוי לא לסמינר ולא לשידוכים שהשם ישמור. ואותה ליצנית שבקושי היא לומדת, מגיעה ליום המבחן, היא צ'קצ'ק, כישרונית, היא גם מספר אחד בסמינרים, גם מספר אחד בשידוכים, כי אנחנו עולם הפוך. במקום שניתן תעודה לבנות על עמל ועל עבודה ועל השקעה ועל צניעות, אנחנו עשינו פתאום עם של הישגים, עם של הצלחות, ולא עם של השקעה ועבודה. הבנתם מה שאמרתי לכם? אמר לי, כל מיני דברים של לימוד. כתוב בגמרא, אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ. מגיע לפני פורים, לומדים איתם מגילה, מגיע לפני חנוכה, לומדים בחנוכה, תלמד את מה שקורה, מה שליבו חפץ. זה בלימוד, כי הכישרון של כל אחד. יש לנו 40 בנות, אפשר להגיע להם בחינוך, בחיים לא. אפשר רק לעשות משמעת. זה נפקע, כל השם אלוקי הרוחות, דילגתי על המספר הזה. מה זה אלוקי הרוחות? אחד שיכול ללכת לכל רוח ורוח, שיכול להיכנס לכל ילדה, להבין את הראש שלה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה שום דבר, כי מורה שיש לה 40 או 35 בנות, בחיים לא תוכל לחנך שום דבר. היא יכולה לעשות משמעת ולעשות כל מיני תרגילים כאלו. הבנתם אותי? אשר על כן, לא הקפדן מלמד, אבל הקפדן מחנך. דברים שהם לא שייכים לכישרון. הדוגמה הפשוטה ביותר, תפילה. תפילה. תפילה, תורו זה בשעה הראשונה, והתפילה, מה זה שייך לכישרון? עכשיו מורה אומרת, מורה, אם היא הייתה רצינית, הייתה צריכה לבוא להתפלל עם הבנות, והיו שהמורה מתפללת, וזה היה קידוש השם, ואז היו רואים, זה תפילה. אבל אומרת מורה, אני לא יכולה להתפלל עם הילדות, משום שאין לי יישוב הדת, וכשאני מתפללת ואז ילדה מאחורה פתאום מעיפה את השולחן, ונהיה בלגן ורש, אני לא יכולה להתפלל. אז אני מתפללת בבית, אולי כן, אולי לא, לא משנה. אבל מה עושה המורה בתפילה? אתם יודעות מה היא עושה? דבר ראשון, היא הולכת לטלפן בפלאפון לבייביסיטר אם הילדה לא עשה גרפט, אם הכל בסדר ולא החלב הכל בסדר, ואם לא, היא בודקת מבחנים, ברוך השם, יש זמן של תפילה, איזה כיף, ואז היא בודקת את המבחנים שהיא לא בדקה אתמול, משום שער אלה שם שמיים, צריכים שהבנות ידעו, ואם היא יותר חכמה, היא הולכת למזכירה לעשות שכפולים לשיעור הבא. גברת, בשביל מה את צריכה לקבל כסף על תפילה? מה זה שיעור תפילה? סתם לגנוב כסף ממשרד החינוך? איך בנות מתפללות? מה העצמה של התפילה שלהם? אתם עושות חזניות או לא עושות? מה, זה כיתה א', תעשו חזניות. למה בישיבות יש חזן? ולמה בבית כנסת יש חזן? ולמה? לא, בנות האלו. מה, הם עושות צחוק? היא לא צריכה פסוקת זמרה, כי רב עובדיה יוסף אמר שכן צריך, לא צריך, הם מתחילים להתפלטל, ספרדים, אשכנזים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. התפילה זה שיעור. ומורה חכמה תמצא כל יום. או לכל מות כל יום, אני חושב שבתפילה זה מורות מתחלפות, כמדומני זה לא כל פעם אותה מורה, אני חושב שזה מורות מתחלפות, זה קצת בעייתי, אבל מורה חכמה, תעשה כל פעם, תיקר, אחרי התפילה, דקה אחת פירוש ירד על תפילה, תחפש בחפץ חיים או באיזה מקום משהו על תפילה, ותגיד להם פירוש ירד על תפילה ושלום על ישראל. תאמינו לי, זה דבר גדול, דבר רציני, כי בתפילה הבנות האלו יצטרכו את יותר משהו מתמטיקה וגיאוגרפיה וכל הסטיות אחרות. כי תפילה הם יצטרכו להתפלל, היא תהיה ברעיון, היא צריכה ללדת, היא לא צריכה להתפלל, מה היא צריכה גיאוגרפיה? היא צריכה את כל הדברים הבטלים האלו? תפילה, זה שיעור רציני. איך מתפללות, מה קורה, איך תפילת מנחה, בחיים הן לא מתפללות מנחה. הולכות, חוזרות, כן, נתפל בבית, מה זה הדברים האלו? זה נקרא קפדן מחנך. אבל אם בתפילה המורה מסתובבת, רואים הפלאפון או משהו כזה, וסליחה שאני אומר, לא למדתי שום דבר, אני רק אומר לכם את זה כאילו שאני מדבר לעצמי. אני לא עושה שום שיעורי בית, אל תחשבו, יכול להיות שאני טועה ועשו פה פלאפונים והכל בסדר, אבל היא רצה עם השכפולים שלה למבחן למזכירה, ובדיוק עכשיו נתקע הנייר במכונה, ומתחילים להתעצבן, ואין נייר, ועומדים 3-4 מורות ביחד, ומומה שלמה. זה לא עובד ככה. כשאת מורה ומגיעה בשעה 11 בבוקר, כי זה הזמן שלך, במערכת, את מגיעה בדיוק ב-11. למה את מגיעה בדיוק ב-11? משום למה שאת צריכה להגיע מקודם, ואז את צריכה להכין מבחן באנגלית, ואת צריכה לשכפל, אז עומד לי רבע שעה ליד המזכירה, ובדיוק היא תפוסה עם הטלפון, ובא איזה מישהו במשרד החינוך, רבע שעה הולך לשיעור סתם. אולי תורי ברבע על 11? כן, מה אתה אומר? שישלמו לי על זה. תבואי ברבע ל-11 ותשכפלי. אז לפעמים היא באה ברבע ל-11, אז היא הולכת לחדר מורות, נשמע את כל הפוליטיקה, מה קרה, מה הולך, מה נשמע, איך הולך, וב-11 היא רצה אומר למזכירה לעשות שכפולים. אז מה עשינו פה? איזה פרצוף יש לעניין הזה? מה קורה? אין צלצול בכיתה, אין צלצול בבית ספר. בוא לגן שלם, המורה, נכנסים מאוחר. מה יהיה אז, שאין צלצול? אין צלצול, אמרו, תראה, אין צלצול, באו מאוחר פה שם. סליחה גברת, אין צלצול? לכן נכנסת מאוחר? וללכת הביתה באחד, את יודעת ללכת גם בלי צלצול. אתם יודעות מה אני אומר לכם, אני מבקש סליחה. אני מקווה שאני לא טועה. כתוב בתורה, אל תוסיף ואל תגרע. אל תוסיף ואל תגרע. מה זה אל תוסיף ואל תגרע? קודם כל, אל תגרע, נכון? מה זה אל תוסיף ואל תגרע? חתן, אני אתארס עם בחורה עשירה. אבא של העשירה נותן מכונית, בית, חתן, אני נוקד שתי חליפות. יום אחד אומר האבא של החתן, אני, תשמע, לא נעים, ואומר, תשמע, אני רואה שאתה נותן ככה בבת שלך, אני החלטתי לתת לבית שלי 3 חליפות במקום 2. אומר לו, תשאיר על 2. אומר, למה? אני רוצה לתרום. אומר, אני יודע שלך אין כסף. אם זה 2, אולי זה סוג א', אם זה 3, זה סוג ב' ג', ושהשם ישמור. אל תוסיף כדי שלא תבוא לגרוע. אל תוסיף כדי שלא תבוא לגרוע. אצלי בבית ספר, אני אומר, זה בית ספר, כי זה בכלל במקום מנהל, זה אצל בנים. היה מורה, מורה שתחת מורה נחמד מאוד, היה צלצול בהפסקה, הוא לא יצא. רבע שעה אחרי זה, כיתה חת, יצאו. אמרתי, מה קרה? אומר, היינו באמצע תוספות. אמרתי, באמצע תוספות, תיקוב הדין אתר, שיהיה 1,000 צלצולים. באמצע תוספות לא יוצאים. אמרתי, אשריך, יבורך עם ישראל במורים שכמוך. פתאום בא אחד מההורים לדבר איתי בהפסקה, נכנסתי לחדר, אני מדבר עם ההורים, יצאתי חצי שעה אחרי הכניסה לכיתות, חשכו עיניי כל הבית ספר על הכדורגל. שימו להם מה קרה. כיתה ח' יצאו יותר מאוחר. אז צריכים להיכנס יותר מאוחר, הרי לשם שמיים. והרי אין צלצולים, אז מחר בבוקר, אם ייכנסו. הבנתם? אין צלצול. אדון מורה, אין צלצול. כיתה ז' אמרו, איזה טעם שכיתה ח' ישחקו בלי תחרות, ואהבת לרעך כמוך, ואיש את רעהו יחזק, אז הם נשארו לשם שמיים, כולם עושים לשם שמיים, כמעט שלא נשאר מקום בשמיים, הכל תפוס. אז כיתה ז' נשארו ביחד עם כיתה ח' לשחק. אמרו כיתה ו', איזה טעם יש למשחק בלי צופים, אז גם הם נשארו. אמרתי לו, רב אלה, לימדת אותם שבאמצע תוספות לא יוצאים? ובאמצע כדורגל לא נכנסים. תפסיק עם כל הדברים האלו. לא צריכים להתחכם, אל תוסיף כדי שלא תבוא לגרוע. אתה תיתן שלוש חליפות, בסוף זה יהיה סוג ב' ג' לשלום על ישראל. אל תוסיף. אם יש הפסקה, יוצאים להפסקה ולא מתחכמים, אני רוצה יותר לחמל. אל תהיי יותר צדיקה מהקדוש ברוך הוא. לא. הכל הגדול, הגיבור והנורא, לא ייקח שוחד. איזה שוחד? מה ניתן לו? כן לוקח, מה ניתן לו? בדי, בלי, דני, 0%, דנונה מעודן, גלידה עם בצל, מרשמלו, טיפסות, אליבאבא, מה ניתן לו? אל תיתן לו מצוות. אל תיתן לו מצוות. אל תיתן לו מצוות. לא להוסיף על זה, בפרט בחינוך. יש כללים, יש קבועים, יש הפסקה, יוצאים, נכנסים, זה הכל. ברור הנושא הזה, אין לי שום ספק. תלבושת אחידה, אוף, יש לי רק תלבושת אחת, זה בכביסה. כל החוכמולוגיה הזאת לא שווה שום דבר. והבנות מתחכמות לפה ולשם ולשם, ואתם אומרים שאני עושה בבית ספר? אני אומר לסיפור, אני פעם משמעו, פעם משמעו, אומר, לבוא בלי תלבושת. כי הבנות כבר למדו את הראש שלהם יותר מה שאנחנו. הם כבר קונים תלבושת מה שהבית ספר מוכר, והבית הם הולכות בבגדים, צמודים, וכל שהשם ישמעו, גם אצל אברכים, הם לא יודעים לבד. הם לא יודעים לבד מה שהם עושים. ואז אני אומר לגברת פעם בשבועיים, לא רוצה תלבושת אחידה. ואז נראה מה שהם יבואו. ואז האמא לחוצה, היא פתאום צריכה כבר לקנות להם פה, שם זה כבר לא עובד כמו שהיא חשבה העניינים האלו. הרי אנשים יותר חכמים מאיתנו, תלבושת אחידה הם קונים, ושאר הבגנים עושים מה שהם רוצים, אז מה עשינו פה? אז אני מבקש ממך גברת, שתבואי פעם אחת בלי תלבושת, ואז אני רוצה לראות בדיוק איך את נראית. מה את עוצכם על דבר כזה? שונה, אה? ובכן, מה למדנו בנושא הזה בשלב זה? למדנו את המושג הזה של לא הקפדן מלמד, אלא הקפדן מחנך. אתם לכם דוגמאות על תלבושת, על תפילה, על לקום למורות. יש מורות שאני לא צריכה לקום. המורה הזאת לא מבינה בחינוך שום דבר. כל פעם שהמורה נכנסה, בנות צריכות לקום, ומי שלא קמה, את צריך להניש אותה. היא צריכה לקום? בטח שהיא צריכה לקום. וכמו שאמרתי לכם, כל הצורה הזאת, יש סדר, שתיים בשולחן דברים כאלו. ובכן, בואו נעשה את זה מהר. לפונקצר האגרה, יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. זה כמו שאומרים, לאהוב את העבודה. לאהוב את העבודה, בשם שאם מורה בא פה רק בשביל הכסף שלה, זה בעיה. לפעמים שהמורה מחנכת בתחילת שנה, המנהלת מחליטה, את קיבלי כיתה ת', כיתה י', אני לא רוצה את הכיתה הזאת. זה הורים בעייתיים וזה ילדה בעייתיים, אני לא רוצה את זה. מורה יכולה להתחכם עד שהמנהלת סגרה את הקופה, אומרת, גברת, אין מה לעשות, זה הכיתה. אבל לא יתכן שמורה תהיה כל פעם עם פרצוף ותגיד, אמרתי לך, אני לא מתאימה לכיתה, זה לא הכיתה, עכשיו פה שם, זה לא הולך ככה. לפעמים צער האגרה. כמו שיש לנו במושגים של מצוות, שאנחנו מחפשים מצוות, הרי אנשים לא קונים את רוג היום, אנשים מבריחים בקופסה סגורה. היום כבר כן התחילו לקנות, אבל היו תקופה שלא קנו. אני הולך ונוסע למושב אישי מתחת הספסלים, לשל הזה, מחפש את רוג, מחפש את רוג כשר. מחפש את רוג, אתה כמו התארים מגרמניה קונה את רוג סגור. למה? לפעמים צער האגרה, אדם רוצה תפילין, הוא רוצה תפילין עבודת יד וכדומה. אז גם כן בחינוך, אתם הרי יש לכם מזל מן השמיים שהפרנסה שלכם בדרך עבודה של חינוך. אז אם את קיבלת כיתה, נכון, היית רוצה כיתה יותר קלה וכיתה שכבר יש לך מחברת תחנה משנים שעברו, פתאום המנהלת באה, החליפה, את מקבלת מקצוע אחר ומורה אחרת, מה תעשי אז? לפומצר האגרה, לצורך הנושא הזה, אז כמה שיותר קשה, לפומצר האגרה. ואני כבר לקראת הסוף, תראו רבותיי, אני רוצה בואו לכם את הישראל הזה, חוננו מלווה, זה נושא מאוד חשוב. נושא מאוד חשוב. כמה זמן הוא קצב לי, מי פה מנהלת? יש עוד כמה דקות או כבר צריך ללכת הביתה? טוב, חוננו מלווה. אנחנו, בנות, אתם יודעות היטב שלדאבוננו הרב, היום יש מכה טוטלית עם ילדים שלנו שמתקלקלים, לא אחד, לא שתיים. אמנם אצל הספרדים זה יותר קשה, אני מרגיש את ההבדל בין 80% עד 20%, אינני יודע אפילו מה הסיבה לנושא הזה. וחרדים הכי טובים, ראשי כהנים וכדומה, ראשי כהנים וכדומה, ילדים טובים, אין חשק ללמוד, לא מרגיש טוב. סיפורים כאלו, רוצה לעבוד, רוצה ללכת, רוצה שהשם ישמור. שהשם ישמע. ואנחנו מחפשים סגולות, ורצים לבבא הזה ולאדמור הזה ולקברות צדיקים, ואני יודע איפה נוסעים. יש סגולה של החתם סופר. כל היום, זה הפסוק הזה, חונן ומלווה, זרו לברכה. אם אדם נותן את הזמן שלו לאחרים, כל היום חונן ומלווה, זרו לברכה. אם אדם נותן את הזמן שלו לאחרים, זרו לברכה. זאת הבטחה לילדים שלו נטו. אבל הרי אתם לא חונן ומלווה, כי אתם מקבלות כסף משכורת על מה שאתם עובדות. אבל אם מורה כבר נשארת 5 דקות אחרי ההפסקה, זאת אומרת אחרי סוף הלימודים, או בהפסקה במקום לשבת עם חדר מורות, היא הולכת דקה, מדברת עם ילדה, זה כבר נכנס בגדר של חונן ומלווה. וכמו שאתם הייתם מאוד רוצות לשמוע שאמא, שהמנהל או המורה של הילד שלכם יתלפן, להגיד, הילד השבוע למד מצוין, נא להתחיל לשמור קשר עם ההורים. הרי בטבע הדברים שהיינו צעירים, עשו לנו ביקורי בית, אבל אף אחד לא עושה ביקור בית, כי זה רחוק, ואין צריכה בייביסיטר, ואין לי זמן, וצריכה להודיע, אין, זה לא הולך. אבל מה דעתכם שאתם תעשו ביקור בית בטלפון? בטח, שבת לא בסדר, חוצפנית, אני מטלפנת. גברת, גם שבת בסדר תטלפני. וזה פה היסוד, איפה כתבתי את זה? קשר, טלפון לטוב. לא רק לעשות קשר עם ההורים לרע. לא היה פעם בשבוע, יש כאן כיתה של 30-35 בנות לדוגמה, התכלית היא בכל שבוע לשלוש בנות, אני מטלפנת את האמא ביום שישי, הבת שלך הייתה השבוע מצוינת. שלום, תודה רבה, שבת שלום. הבנתם אותי? אין לכם מושג כמה זה עושה טוב לאמא ויותר לילדה, כי הדרה שהיא שווה משהו. רק אנחנו חוכמולוגים, שבת היא לא בסדר, ומתחילה להשתולל, הוא מתחצפת, הוא משקרת, והיא לא, באבי כן, ועוד פתאום אנחנו נזכרים ומתחילים עם הטרטור של ההורים. אנחנו יכולים לעשות את הכל הזה גם לפני זה, זה חשוב מאוד. הנושא הזה חשוב מאוד, זה נקרא לאהוב את העבודה. ובכן רבותיי, בואו אני רוצה לקרוא לכם, יש פה איזה מאמר מאוד מעניין, נעשה את זה במהירות. לגדל ילד, מדבר סיני, מתן תורה, אייקה, חתן קלה, שמח תשמח. בקיצור, יש שיטה, כמו שמישהו אמרה לי, אולי איך נעשה שנאהוב את התלמידות על העבודה, זה שאתם תגדלו את התלמידות. כתוב בפרשת יתרו. בחודש השלישי באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. בשביל מה כתוב פעמיים את העניין הזה? איך אתה רוצה לגדל ילד? רפידים, רפו ידי מן התורה, תן לו גובה, הוא שווה משהו, אתה שווה משהו. ילדה שמסכנה, היא חלשה מאוד, אין לה שכל, היא לא מבינה, היא חלשה, היא לא כיתה מקדמת, אבל לא, תני לה איזה תפקיד, את תהיה אחראית על היומן. אם אתם מפחדות שיאבדו לכם את היומן, וזה קורה הרבה פעמים לפני ט"ו בשבט, שמאבדים, את תשמרי על היומן, את תעטפי את היומן, וכדומה, השנייה היא צריכה להיות אחראי על הגירים, על הלורדים, על אני לא יודע מה. זה תורנות. היא עובדת ניקיון, אבל היא תורנית. זהו יסוד מאוד מאוד. תן לו גובה. תן לו, שהוא שווה משהו. כל אחד רוצה להיות מספר וספר בחברה. אבל אם הוא לא שווה, אז זהו, תן לו גובה. איך אני יכול, ויסעו מרפידים, אחד שרפא ידי מדבר, איך אני מגדל אותו? ויבואו מדבר סיני. אתה יכול להגיע למדבר סיני. לגדל ילד, מתן תורה, לפני בברשת יתרו, מה יש הקדמה שם? כה תאמר אל בית יעקב, ותאמר אל בני ישראל, ויישא אתכם על כנפי נשרים, והייתם לסגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי, ממלכת כהנים, וגוי קדוש, בשביל מה כל ההקדמה הזאת? אתם רוצים לקבל תורה? תן לו גובה, אתה שווה משהו? ממלכת כהנים, גוי קדוש, תורנות. אייקה! אברהם אבינו חטא, אחד מאדמו"רי חב"ד, הלך לבית כנסת ברוסיה, תפס את הגנרל רוסי, אמר דולר, לא יודע, לא יודע, ישר לכלא, מה זה לא יודע? שבוע הוא היה בכלא, אחרי שבוע הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה אתה לא יודע? הוא אומר, תראה, אני רציתי ללכת לבית כנסת ואני הגעתי לכלא, אז תראה שאני לא יודע, הוא אומר, אני רואה את המספר חזק. אני אשאל אותך שאלה אחת על התנ"ך, אם זו התשובה אני משחרר אותך. למה אלוקים אמר לאדם הראשון בבית ובתנ"ך, אייקה, וכי הוא לא יודע איפה הוא? אמר לו, אדמו"ר, אצלנו כתוב בתורה בלי נקודות, אייקה אפשר לקרוא איכה. שאל אותו אלוקים, איך עשית דבר כזה? אתה יותר מדי גדול. איך אתה עשית בשביל תפוח אחד? היה לך את העולם הזה שלך, האישה היחידה שלך, מה היה חסר לך תפוח אחד? אמר, מוצא חן בעיניי, שחרר אותו. חזר לתלמידיו ואמר, היה כדאי לשבת שבוע בכלא ולחדש את היסוד הזה. כשאני רואה שאני מתחיל להתעזב ולקלקל, להתקלקל, אז תשאל עצמך, אייך, איפה אתה? למה אתה מתנהג כמו בהמה, אייך? תן לו גובה! הגובה מתבטא וגם כן בחתן וכלה, אומרים, שמח תשמח, אחים אהובים, שמח אצלך בגן עדן מקדם, תן לו גובה, אתה האדם הראשון, אתה הפקודה שלך. גובה נותנים על ידי או מנימיבות או ביגוד נורמלי. שבת בה זרוקה לכאן, לשם, ויש סכנון ולא עומדים בנושא הזה, היא לא שווה בעצמה שום דבר. אתם צריכות להקפיד, או אל תעשו תלבושת אחידה. עשיתם תלבושת, נא למרות מאחורי זה. אין ציבורים, אני אלה בכביסה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, פעם פעם אם זה עובד, אבל לא יותר. לא יותר. צריך גובה, ילדה מרגישה, גם זה, כתוב יוצא לכהונה, ואתה צריך לבני ישראל, אהרון הכהן, יאללה לכבוד ולתפארת. בצבא זה לא ככה. חיל האוויר, כובע אתם בלבן, חיל הים, כובע אתם בלבן, חיל צהר, כובע אתם באדום. הבנת את הנושא הזה? זה נותן גובה, הביגוד עושה את הבן אדם. אני רק אסיים באיזה מאמר שאני רוצה לקרוא. פה אני אדם איזה דף נייר, שפה כתוב את היסוד, מה שהרמב"ם אומר, מתי מורה צריך להיות אכזרי, או נגיד פרצוף, ומתי מורה צריך להיות נחמד ויפה וקדומן. כפי הנראה, כתוב ברמב"ם את היסוד הזה שככה להיות. כתוב את זה על רבא, שבתחילת הכיתה, בתחילת השיעור היה אומר איזה משהו בדיחה, או לא בדיחה, היה מדבר בצורה, ואחר כך היה יושב בצורה רצינית, ולא היה בשום אופן מתבדח. זאת אומרת שמה, שככה זה היה הצורה של הלימוד ברבה. אני רק רוצה לקרוא לכם איזה מאמר אחד, ובזה תדעו שמה אפשר לעשות. בעיר אחת קטנה התגורר לו מלך בארמון, שהיה בנוי על ראש הגבעה, עבדים שונים שרתו אותו ודאגו לכל מחסורו. תפקידו של אחד מהם היה לרדת מדי בוקר אל הנהר שלמרגלות הגבעה, למלא שני דליים מים ולעלותם אל המלך לארמון, כך עשה מדי יום ביומו שנים רבות. זאת אומרת, הוא היה שואב מים, מביא מים למלך לארמון. ברמות הימים גדלו שני בניו של שואב המים, ועזרו לאביהם במלאכתו, הוא נהיה זקן. הבן הגדול שהיה בריא, חזק, נשא את הדלי על כתפו והביאו על פתח הארמון, כאשר טיפה אחת לא חסרה ממנו. הבן השני היה מוגבל מעט בהתפתחותו. התאמץ, נשא אפו את הדלי על כתפו, אבל עקב מוגבלותו נטפו טיפות מים מהדלי לאורך כל הדרך, וכשהגיע על פתח הארמון חסרו המים בדלי שנשא. חצי מהדלי היה ריק. והוא לא היה מלא. אבא שבחין בדבר, העריך את מאמציו של הילד, לא הער לו על כך מאומה, וכך נמשך הדבר חדשים ארוכים. יום אחד, כאשר הגיעו לראש הגבעה אל פתח הארמון, פנה הבן השני אל אב, הבן החלש, ואמר, אבי היקר, אני מבקש סליחה. אתה ודאי כועס עליי שאני מאבד חלק מהמים בדרך. חס ושלום, ענה לו אביו, אתה בסדר גמור. אני רואה שאתה מתאמץ, עושה כפי יכולתך. תשובתו של האבא לא הרגיע את הבן, וכעבור כמה ימים כשהגיעו לפתח הארמון, שוב פנה אל אביו ודמעות בעיניו, וביקש את סליחתו. לא, אין לך מה להצטער, ענה לו האבא, והוסיף, מחר, כאשר נעלה במעלה הגבעה, אני מבקש שתשים לב ותראה איזה פרחים יפים גדלים לצד השביל שבו אנו צועדים. וכך היה למחרת, שם הבן לב ראה ששדרת פרחים יפהפים צומחת לצד השביל, בו צעדו כשהיא מתחממת לגרני השמש החמימה. שים לב, אמר לו אביו, הפרחים היפים גדלים רק בצד השביל שבו אתה הולך. שמתי לב למצבך, שתלתי זרי פרחים לצד הדרך, טיפות המים שנשרו מהדלי שלך, השקו אותם יום יום והצמיחו את הפרחים היפים האלו. זאת אומרת, הוא מבעיה עשה ברכה. בכל יום אחרי שאנו מגיעים עם דלי המים לארמון המלך, אני יורד חזרה לשביל, כותב מהפרחים היפים, מכין אותם למלך, זר פרחים יפיפים. אין לך מושג איזו שמחה גדולה יש למלך, כאשר נביא לו את זר הפרחים הזה. נלמד ונשכיל לא לחסוך כל מאמץ להשקיע ולהתגבר על כל קושי בחינוך הילדים, בחינוך התלמידים, במיוחד בילדי חינוך המיוחד, כי מי מאיתנו יוכל להעריך את נחת הרוח שיש לבורא, יתברך דווקא ממעמד זה. הנה לימדתי אתכם קצת חוכמת חיים, עשינו את זה מאוד מאוד מהר, על רגל אחת, אבל כזה ראה וקדש. ערב טוב לכם וכל טוב. אני אתן לכם פה את הדבר הזה, אפשר לחלק את זה למורות, מי שרוצה.